ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום קידושין דף נון דלת. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מרש נון דלת עמוד ב'. בשיעור שלנו בדף נון ג' גלשנו וסיימנו את כל דף נון דלת עמוד א', והגענו לרש נון דלת עמוד ב'. מי שרוצה להתחיל בתחילת דף נון דלת, מאחר שהוא לומד במסגרת דף היומי, אמנם ימצא את עצמו באמצע מהלך, ההתחלה של נ"ד נמצא בנקודת הזמן 28 דקות ו-6 שניות של ההקלטה שלנו של מפת התלמוד בדף נון ג'. אני חוזר, בהקלטה של דף נון ג', תחילת דף נון ד' נמצא ב-28 דקות ו-6 שניות. כעת אנחנו פונים לשוליים כאן בנון ד' עמוד ב', אתם רואים משולש וגם פס כפול, שני לשונות בדברי בר פדה, בעניין שיטת רבי מאיר, בעניין הנהנה מהקדש, א' מזיד, ב' שוגג. הגמרא, אמר אולה משמי דבר פדה, אומר היה רבי מאיר, הקדש במזיד מתחלל, בשוגג אין מתחלל. זאת אומרת, הכספים שהשתמשת בהם של הקדש, אבל בשוגג, הם אינם יוצאים לחולין. אנחנו נמשיך בגמרא, ולא אמרו בשוגג מתחלל, כאילו המושג של חילול, של יציאה לחולין במסגרת שימוש בשוגג, אלא לעניין קורבן בלבד. כאן הוא דבר מעניין, יש כאן פיצול. ואנחנו נסתכל ברש"י, לא אמור בשוגג מתחלל, כלומר, לא כתיב בתורה מתחלל, אלא שצריך קורבן מעילה. אבל המעות, כל מקום שהולכות הקדש הם. ממשיך הגמרא, וכי מאחר דאין מתחלל, קורבן במאי מחייב, לפי מה שנאמר עכשיו, שהמעות נשארו הקדש, אז במה הוא מתחייב להביא קורבן? אלא כי אתה רבין פריש משמי דבר פדה, לפני כן שמענו גרסת אולה בדברי פר פדה, עכשיו גרסת רבין, אומר היה בימיר הקדש במזיד מתחלל, בשוגג אין מתחלל, ולא אמרו בשוגג מתחלל, אלא לעניין אכילה בלבד. אומר רש"י, לעניין אכילה, האוכל כיכר של הקדש, דאזל להקדש, הוא אכל אותו, אז ההקדש איננו, והוא עדין להדלקת נר בשמן של הקדש, הוא לכל הנאה. אבל הוצאת מעות הקדש, אתה קונה משהו במעות הקדש, אין בהם מעילה, דלא נפקי מרשות הקדש. אמר רב נחמן, אמר רב עדה, ממשיך הגמרא, אמר רב עדה בר אבא, הלכה כרבי מאיר במעשר, מעשר, כלומר מעשר שני, הועיל וסתם לנתנה כבתי. ושיטת רבי מאיר במעשר שני הוא שהוא ממון גבוה. ולכן, למשל, אדם שמנסה לקדש אישה במעשר שני לפי רבי מאיר, אינה מקודשת, כי הוא לא נותן לה משהו משלו. והדגש בשלב הזה הוא שפוסקים כרבי מאיר בגלל שהתנה מובא כסתם משנה. סתם משנה, כידוע, משנה בלי שם, ובאופן כללי זה ביטוי של רבי יהודה הנשיא שכך יש לפסוק. הגמרא אחר כך תציג בפנינו איפה קיים סתם משנה כמו רבי מאיר. ומה עוד? ועל אחר כך יהודה בהקדש ששוגד מתחלל ולא מזיד. הועיל וסתם לנתנה כבתי, כמו רבי יהודה. אז אנחנו מזכירים שוב פעם, יש כאן התחום, הנושא של מעשר שני, והקדש. באחד פוסקים כרבי מאיר, באחד פוסקים כרבי יהודה. וכאן אתם כבר רואים את המעוין, כרבי מאיר במעשר מהי, וכתבנו בשוליים, סתימת משניות על איבד הרב נחמן, א', כרבי מאיר במעשר, דממון גבוה, ב', כרבי יהודה בהקדש, בשוגג מתחלל ולא במזיד. ואתם תראו באמצע עמוד, המעוין ששייך לשיטת רבי יהודה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, כרבי מאיר במעשר, מהי הסתם משנה כשיטת רבי מאיר שמעשר ממון גבוה? תתנן, כרם רווי, זה כרם בשנה הרביעית שלו, והדינים של רווי הם מאוד דומים לדינים של מעשר שני. הפירות רווי למשל, האדם צריך להביא אותם לירושלים ולאכול אותם שם. בית שמאי אומרים לגבי רווי, אין לו חומש ואין לו ביעור. כשבא אדם לפדות את הרווי, להעביר את הקדושה על כסף, הוא לא צריך להוסיף חומש, וגם כשהפירות האלו נגמרו בשדות, אין מצוות ביעור עליהם. ובית הלל אומרים יש לו, בית הלל חוקים שיש חומש ויש ביעור. בית שמאי אומרים יש לו פרט ויש לו עוללות, ובית הלל אומרים כולו לגת. פרט ועוללות הם ענבים ששייכים לעניים. כשאדם בוצר את ענביו, אז אם כאלו נושרים בשעת הבצירה, אלו הם פרט. עוללות, אלו הם אשכולות שלא התפתחו כאשכול רגיל, הוא בעצם יש לו רק האמצע הגבעול, גבעול האמצעי, בלי ההתפצלויות של אשכול רגיל. אז אשכול כזה נקרא העולל, רבים עוללות הם לעניים. אז כשאנחנו מדברים על אותו כרם רווי, לפי בית הלל, אין הכל לגת, כאילו מהכל אפשר ליצור יין. רשי כותב כולו לגת, תקסברי, כולו ממון גבוה הוא, כמעשר שני, דיאלף מיני, כדי מפורש בעזר, ולא קרינה בי קרמך, זה לא נחשב שלי, כרם שלי. אז יש כל הדינים הרלוונטיים למתנות עניים, אבל לא במשהו מוגדר כגבוה. נמשיך בגמרא, מה איתם עד בית הלל? איך בית הלל הגיעו למסקנה שאליו הם הגיעו לגבי כרם רווי? תשובה, גמרי, הם לומדים רווי, קודש קודש גזרה שווה ממעשר. מה המעשר יש לו חומש ויש לו ביעור? אף כרם רווי יש לו חומש ויש לו ביעור. ובית הלל, לא גמרי קודש קודש ממעשר. ובית הלל אומרים כמעשר, כמן סבירה להו. כשהם אומרים שהרווי הוא כמו מעשר, כפי איזו מהתנאים, נקרא לזה רבי יהודה ורבי מאיר שחוקים בנושא של הגדרת מעשר, אז כפי מי בית הלל אומרים את דבריהם. רשי כותב, ובית הלל דמדם וכרם רווי למעשר, כמן סביר לו במעשר, לעניין ממון גבוה או ממון הדיות, כמו שאנחנו אמרנו. רבי מאיר הוא סובר שמעשר ממון גבוה, רבי יהודה סובר כממון הדיות, בית הלל כפי מי הם סוברים. אנחנו חוזרים לגמרא, אי כרבי יהודה שמעשר ממון הדיות, עמי כולו לגת. למה שיגידו על כרם רווי שהכל לגת? אמר מעשר ממון הדיות הוא. אם הוא ממון הדיות, אז כמו שהזכרנו מקודם, הוא כן נחשב קרמך. אלא לאו כרבי מאיר. אלא יוצא שבית הלל סופרים כרבי מאיר, שאמר בניין מעשר שהוא ממון גבוה. ובסופו של דבר, זה שבית הלל סופרים כרבי מאיר, כוח של בית הלל הוא כמו סתם משנה, כי ההלכה כבית הלל. וזה, לזה התכוון הגמרא ליל, שאנחנו פוסקים בעניין מעשר כרבי מאיר, בגלל שיש סתם משנה, והסתם במקרה שלנו הוא שיטת בית הלל. בדרך כלל, כמו שאמרנו מקודם, סתם משנה זה משנה שאין שם, אבל כשמדובר בבית הלל זה משנה שיש לו כוח כמו סתם משנה, ולכן הלכה כמו רבי מאיר, מאחר שבית הלל סוברים כמותו. ממשיך הגמרא, כי רבי יהודה בהקדש מהי? ונחזור שיטת רבי יהודה בהקדש, בשוגג המאות יוצאים לחולין, אבל לא במזיד. תקנן, אנחנו כאן מתייחסים לגזבר בית המקדש. שילח ביד פיקח ונזכר עד שלא הגיע אצל חנווני, הוא הגזבר שלח מאות ביד אדם פיקח ונזכר, הכוונה הגזבר והשליח נזכרו שהמאות האלו הם של קודש, והם נזכרו לפני שהגיעו אצל החנווני, אותו עסק שהיה מוכר משהו תמועת הכספים האלו. אז מאחר שהם הגזבר ושליח נזכרו, לא שייך עליהם עבירת מעילה. חנווני מעל לכשי יוציא, כי רק החנווני הוא שוגג. אז מה אנחנו רואים מכאן? שרק בשוגג המאות מתחללות, יוצאים לחולין, וזה גורם לאיסור עבירת מילה ולא מזיד. אנחנו נסתכל ברש"י, שילח ביד פיקח רישה אך יתנן, שלח, כלומר גזבר, ביד חירי שוטה וקטן, עשו שליחותן, הם עשו מה שהתבקשו, גזבר מעל, לא עשו שליחותן, לא מעל. שלח ביד פיקח ונזכר עד שלא הגיע אצל חנווני, חנווני מעל, והוקמינן אתם כשהוזכרו שניהם גזבר ושליח. רק החנווני הוא במצב של אי ידיעה, והוא זה שמעל. ממשיך רש"י, חנווני מעל כשיוציא דשגגה גבי איתי. השגגה זה אצל החנווני, אבל הני, הגזבר והשליח, מזידים לנו ולא מחייבים מעילה. אלמה, שוגג מתחלל, מזיד אין מתחלל. כעת הגמרא שואלת, וכרבי יהודה במעשר מי לא תנן? ושיטת רבי יהודה במעשר שהוא ממון הדיות. האם אין סתם משנה כמו רבי יהודה בנושא הזה? כי אמרנו מקודם שהסיבה שהלכה כרבי מאיר במעשר כי יש סתם משנה כמותו, אמרנו מקודם זה שיטת בית הלל. מה עם רבי יהודה? מה אין סתם משנה כמו רבי יהודה? והתנן, הפודה מעשר שני שלו פירות שהוא גידל, בפריש מהיבול שלו מעשר שני, כשהוא בא לפדות את הפירות האלו כדי להביא כספים לירושלים במקום הפירות עצמן, מוסיף עליו חמישיתו, בין מי שלו בין שניתן לו במתנה. בין מי שלו, כוונה שהוא הפריש מהכלי שלו, בין פירות שניתנו לו במתנה. רש"י כותב, בין שניתן לו במתנה, כעשר כדאיתך, לאחר שהפריש ניתן לו. יש חבר שלו שהפריש פירות מעשר שני ונתן לזה, וקטני מוסיף חומש. דשלא, אנחנו לא הקדמנו היום, אבל בעבר דיברנו על זה לא מעט פעמים, שדין תוספת חומש בפדיון זה רק אדם שפודה פירות שלו, לא אדם שפודה פירות חברו, הוא לא מוסיף חומש. וכאן שדיברנו על קבלת פירות מעשר שני במתנה, המקבל מתנה צריך להוסיף חומש, זה מראה שהם נחשבים שלו לגמרי. וקרין הבא אם גאול יגאל איש ממעשו, צריך להוסיף חומש. אנחנו חוזרים לגמרא. אנחנו הדגשנו, כפי שאתם רואים את המילים, את הביטויים, עשר שני ובין שניתן לו במתנה. מני, מי התנה שעומד מאחורי המשנה שציטטנו? הנה אם הרבי מאיר היא שמה, מעשר שני ממון גבוה, מי מציעה יבלי במתנה? ואמר, הרבי מאיר סובר מעשר ממון גבוה הוא, זה לא דבר שניתן להעביר למישהו אחר בתור מתנה. אז ויש להוסיף פה, מאחר שהם ממון גבוה, גם אם זה ניתן לפלוני במתנה, זה לא נחשב שלו, ואז הוא לא היה מוסיף חומש, רק הבעלים מוסיפים חומש. וכאן מדובר על קבלת פירות מעשר שני במתנה, ומקבל המתנה מוסיף חומש. אז זה לא יכול להיות רבי מאיר, אלא לאו רבי יהודה. אז הנה, סתם משנה במעשר שני כרבי מאיר, שזה ממון הדיוט, ועובדה שהיה אפשר להעביר אותם במתנה, והם נחשבים של מקבל המתנה? לא. לעולם רבי מאיר. ואחר במאי הסכינה, אז איך אפשר להעביר אותם במתנה, אם זה ממון גבוה? כגון דייב ניהלי בטבלי. בעל הפירות נתן לחברו את המעשר שני לפני שהוא הפריש אותו. הוא נתן פירות, נגיד סל פירות, בתוכם מעשר שני, אבל הוא לא הפריש אותם כמעשר שני. זה היה מעורב עם פירות אחרים, וזה נקרא טבל. כמו שכולכם יודעים שפירות לפני ההפרשה הם טבל, אז הפירות האלו ניתנו למקבל המתנה בעודם בטבלם, וכסבר התנא סובר מתנות שלא הומו כמי שלא הומו דמי. אנחנו לא מסתכלים על המתנות, ההפרשות בפוטנציאל שלהם, אלא איך הם נראים עכשיו, לא הומו, אז כמו שלא הומו דמיין, בכל זמן שלא הורם, לאו ממון גבוה, ואין שם מעשר עליו לכלום. אז לכן המקור הזה הוא אינו בהכרח שיטת רבי יהודה. תשמע, ננסה עוד פעם, ואנחנו לא קראנו מה שהוספנו בשוליים, אבל יותר מאוחר מבכלום במבנה שאתם רואים בשוליים, אתם רואים צורת בית, קושיות אחד יום רב נחמן דלחק רבי מאיר במעשה הוא וסתם לנתן הכבתי, דורים סדרה של מקורות שנראים כרבי יהודה במעשר שני ממון הדיוט. והנה ניסיון שני להראות כך, תשמע, הפודה נטע רווי שלו, מוסיף עליו חמישיתו, בין משלו, בין שניתן לו במתנה. ונזכיר לעצמנו, רווי נלמד ממעשר. אז איך שנתייחס לרווי, זה משקף על איך שמתייחסים למעשר. אז שואלת הגמרא, מני, מי התנה שעומד מאחורי המקור הזה? שבעניין רווי צריכים להוסיף חומש, כולל רווי שניתן לו במתנה. אם למה רבי מאיר מי מציעה הבלי היתכן, האם יש אפשרות להעביר אותם במתנה, והגמרי לומדים רווי קודש קודש ממעשר. והרחבנו דיבור מקודם שלפי רבי מאיר, מאחר שמעשר וכעת נטל רווי הם ממון גבוה, גם אם הוא נתן מגדל הפירות נתן לחברו, זה אינו הוא עבר כמתנה, זה נחשב עדיין של מגדל הפירות. ואם כן, אם מקבל המתנה פודה אותם, זה לא נחשב שהוא פודה פירות עצמו אלא של חברו, כי אי אפשר להביא אותם למקבל בתור מתנה. אז מקבל המתנה הוא כמו אדם זר כלפי הפירות האלו, והוא לא היה צריך להוסיף חומש. וכאן כתוב שהוא צריך להוסיף חומש. אלא לב רבי יהודה, שרווי, מעשר שני, ממון, הדיוט, אפשר להעביר אותם במתנה, ולכן הוא מקבל את המז, מוסיף חומש. אז יש פה סתם משנה בעניין רווי סלש מעשר שני, כמו רבי יהודה. לעולם דוחה הגמרא רבי מאיר ואחר במעסקינן כגון דייב כשהוא סמדר והוא דולוק רבי יוסי. הפירות האלו הוא עברו בזמן שהם היו בשלבים מוקדמים של גדילתם. יש שלב מוקדם שנקרא סמדר, יש שלב יותר מתקדם בוסר, ויש כמובן שלב אחרון שהפירות הם בשלים. אבל הפירות האלו הוא עברו במתנה בשלב שהם היו אך ורק סמדר, ואנחנו ממשיכים דלוק רבי יוסי דרמר סמדר אסור מפני שהוא פרי. רבי יוסי מסתכל על סמדר כפרי לכל דבר, ורבי יוסי במסכת עולה אומר שסמדר שהוא מעץ בשלוש שנים הראשונות, שנות העולה, פרי כזה הוא אסור משום עולה, ואנחנו במקרה כאן לא סוברים כרבי יוסי בהגדרת סמדר כפרי, ולכן זה ניתן להעביר במתנה, וזה תואם לשיטת רבי מאיר, ואין להסיק מכאן סתם משנה כרבי יהודה. תשמע, משך עמנו מעשר בסלע. סלע זה מטבע, סכום כסף מסוים. אז האדם משך מעשר בסלע ולא הספיק לפדותו עד שעמד בשתיים, עד שהמחיר חפץ, הכפיל את עצמו. בכמה אותו שלקח, שמשך את המעשר מחברו, צריך לפדות אותם לפי שעת המשיכה או לפי שעת הפדיון. מה אומר הגמרא? נותן סלע, זהו, הוא פודה אותם בשעת המשיכה, הוא מסתכר בסלע, וכך הוא גם יוביח סלע, הוא מעשר שני שלו. המעשר, הפירות האלו, הוא פדה אותם, אז הפירות הם שלו. יש ברשי גרסה אחרת, והוא כותב מפני שמעשר שני שלו. מסביר רשי שמעשר ממון הדיוט ונקנה במשיכה, זה קניין. אני חושב כולכם מכירים את הלכות קניינים. אדם שקונה מחברו מטלטלין, הקניין מתבצע על ידי קניין משיכה. זה הקניין. ונוסיף וגם נקדים את הגמרא במקצת, נוסיף ונאמר, זה נכון כשמדובר בעסקים בין שני אנשים, בין שתי הדיוטות. אבל כשמדובר בהקדש, הקדש שקונה, הקניין של הקדש הוא לא על ידי על ידי משיכה, וכל זה מבוסס על פסוקים, אלא הקניין הוא על ידי תשלום כספי. וכאן אנחנו ממשיכים בגמרא. מני, מי התנא שעומד מאחורי המקור הזה של משך עמנו מעשר בסלע? אי למה רבי מאיר שמעשר ממון גבוה, המים מסתכל בסלע? איך אתה אומר שהקניין נגמר על ידי המשיכה, וכך המושך המקבל פה, הקונה, איך הוא מסתכל בסלע ונתן את הכסף, וקם לו המרחמנה, רק על ידי תשלום כסף נגמר קניין, הסתיים קניין, מבוצע קניין, מתבצע רק על ידי תשלום כסף, אין קדש אינו נקנה במשיכה. וכאן רואים שהקניין הוא נקנה על ידי משיכה, אלא לב רבי יהודה, שמה? מעשר ממון הדיוט. ולכן הקניין נגמר בשעה הראשונה, בשעה שהפירות היו עדיין בשווי סלע. הגמרא אומר, לעולם רבי יהודה, זה נכון, זה לפי רבי יהודה, יש לנו סתם ישנה כרבי יהודה במעשר, בכל זאת נפסוק רבי מאיר, משום שנראה עוד שנייה, משום שיש לו שני סתמים, והכה חד סתמה לצד רבי יהודה, והכה לצד רבי מאיר תרי סתמי. ורשי אומר לעולם רבי יהודה ברך אז חד סתם, והתם תרי סתמי כרבי מאיר סתם לן תרי זמני, בשתי מקומות. תנה רבי, משנה זו דקרם וואי, חדה בסדר זועים וחדה בעדויות. אז מאחר שהוא מופיע פעמיים, זה בשלב הזה נותן יותר כוח לשיטת רבי מאיר, אבל הגמרא לא הסתיימה. והיא סתמה דווקא, אם סתם הוא משהו במכוון מצד רבי יהודה הנשיא, שהוא דווקא הוא מדויק שיש לפסוק כמותו. אז אם זה ככה, מה לי חד סתמה, מה לי תרי סתמי, מספר הסתמים זה לא היה אמור לשנות את המצב, את המסקנה, מה זה משנה מספר הסתמים. אמר רב נחמן יצחק, הלכה כרבי מאיר, הועיל ותנן בבחירתא כבתי, מאחר שסתם משנה מופיע במסכת אידיוט, נקרא בחירתא, כמו רבי מאיר, והמשניות שמופיעים במסכת עדויות, ההלכה כמותן. רש"י כותב בשורה האחרונה, מסכת עדויות קרי בחירתא, שכל דבריהם העידו מפי הגדולים, והלכה כמותן. וזה מה שנותן משקל לשיטת רבי מאיר בעניין מעשר, מעשר שני, ממון גבוה. עד כאן שיעורנו להיום.